דרכו ומשנתו של בלבבי משכן אבנה. כאשר אנחנו טיפונת, הוא צולל עמוק בפרשות האחרונות, הוא צולל קצת עמוק, אז אנחנו ננסה קודם לתת שוב איזושהי הקדמה קטנה על איפה אנחנו נמצאים וקצת דברי חסידות משאר עולם החסידות, ואז נגיע גם לבלבבי בעזרת השם. אז אנחנו פרשת וירא, אנחנו עזבנו את הפרשה האחרונה בזה שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה? ובעצם פרשת וירא מתחילה כביכול בסוף של הפרשה הקודמת, אחרי שמשה רבנו כביכול מתרעם על הקדוש ברוך הוא, ואומר, שלחת אותי הרי להציל את עם ישראל, תראה אחרי, מה שקרה אחרי זה, אני באתי אל פרעו, ובמקום להציל את עם ישראל, תראה מה קורה לעם ישראל, נותנים להם עוד עבודה ועוד, והם קוראים תחת נטל המסע, ובעצם יצא מזה כביכול דבר רע ולא דבר טוב. אז התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה, תשובה שנכתבו עליה הרבה הרבה פירושים והרבה עניינים, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. שוב, אני קורא עוד פעם את הפסוק, כי חשוב להבין את כל הניואנסים הדקים שיש פה. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. אנחנו רואים כבר פה שני דברים. אחד זה שמי שמדבר אל משה זה אלוקים. אלוקים זה מידת הדין, הגבול, הקשה. ומה הוא אומר לאלוקים? ויאמר אליו, אני השם, שם יוד קי וו קי. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים שני שמות השם באותו פסוק, כשבא האלוקים ואומר למשה, אתה רואה אותי מבחוץ כאלוקים, אבל תדע לך שבעצם אני השם. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. לא מה שאתה חושב שאני אלוקים, אתה רואה מבחוץ איזה אלוקים, אבל מבפנים אם היית רואה, כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בסנה, אתה רואה לעיניים, אני רואה ללב, ככה גם מבחוץ מה שאתה רואה, מה שקורה עכשיו, אתה רואה בעצם את מידת הדין, שבעצם נראה לך רע, למה רואות על העם הזה, אתה רואה שמה שקורה זה דברים רעים, אבל תדע לך שבתוך הדין הזה, בתוך הקליפה הזאת שאתה רואה מבחוץ, בעצם מסתתר חסד גדול, שזה שם השם, שם החסד, חסד והרחמים. ואז הוא ממשיך ומספר לו, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. עוד פעם הוא נכנס איתו להבנה של משהו שקשור בשמות, הוא מספר למשה רבנו שכל הגילויים של האלוקות אל אברהם, אל יצחק וליעקב, היו בשם שין ודלת ויוד. ששם שין ודלת ויוד זה בעצם שאמר, ככה כתוב בחז"ל, שם שין דלת ויוד זה שאמר לעולמו די. שהעולם היה הולך ומתפשט כשברא אותו הקדוש ברוך הוא, העולם היה הולך ומתפשט ומתפשט ומתפשט, עד שכותב הנתיבות שלום, עד שראה הקדוש ברוך הוא שאם עובר כבר את גבול ההתפשטות הזה, כבר לא יוכל לחזור, לא יוכלו הפרטים לחזור ולמצוא את האחד, אז עמד הקדוש ברוך הוא ואמר לעולמו, די, עד כאן תתפשטט. מכאן ועלה לא, למה? כי כבר אם מכאן ועלה כבר יהיה חס וחלילה לא נוכל למצוא בחזרה את נקודת המקור, את נקודת השורש, את נקודת האחד. וזה שם שקי, שם שין דלת ויוד. אז בשם הזה אני נגליתי לאברהם, ליצחק וליעקב. שמה זה אומר הנתיבות שלום השם הזה? השם הזה זה מרמז על השם של הסדר של העולם, שהקדוש ברוך הוא הגביל את ההתפשטות. יש לנו מבפנים עולם, שכמו שאמר בלבבי, עולם שהוא מתפשט והולך ואין לו גבולות, זה השורש של העולם. השורש לא רק של הקדוש ברוך הוא. השורש של העולם הוא שורש שמתפשט והולך, ואין לו גבולות, אין לו מעצורים, אין לו הגבלה. עד שעמד הקדוש ברוך הוא ואמר לשורש הזה לעולם, הוא אמר לו, די, אני קובע לך גבולות מסוימים, אני קובע לך סדרי הנהגה, חוקים בבריאה, שעל פיהם הבריאה תתנהג, ועל פיהם האנושות תתנהג, ועל פיהם עם ישראל יתנהג, ועל פיהם כל פרט ופרט יתנהג. וזה החוקים שאני קובע בבריאה. ובשם הזה נגליתי עד הלום, אצל כל המערכת עד הזמן הזה שהוא מתגלה למשה. ושמי, ואומר לו, ושמי השם לא נודעתי להם. כך אומר למשה רבנו. ובעצם מה שמתכונן הקדוש ברוך הוא פה, בכל מה שאנחנו נכנסים עליו, שזה פרשת וירא, שזה פרשת מכות מצרים, והכנה לגאולת מצרים, זה הכנה לגילוי של שם השם. הכנה לגילוי של מציאות חדשה בעולם, של הנהגה חדשה בעולם שעוד לא התגלתה בעולם, הנהגה שבאה לידי ביטוי ברבים, והיא ההנהגה של שם השם, שם החסד והרחמים, שזה בעצם גילוי מציאות שם השם בעולם, שהגילוי של המציאות של שם השם בעולם זה בעצם התכלית, כמו שכותב, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, למשה רבנו פה, וידעו מצרים כי אני השם. וידעו מצרים, מה זאת אומרת מצרים? שכל העולם ידעו, ואומרים רבותי גדולי החסידות, זה לא רק שידעו מצרים, אלא בעיקר שידעו כל הישראל שיש להם את המצרים בתוכם, שידעו הם, כי אני השם, כי אני השם בקרב הארץ, כי אני השם על גבי הארץ, כי אני השם בשמיים, שזה בעצם דצח, הדש באחד, שלושת סוגי המכות. דצח זה דם צפרדי הכינים שהיו כביכול מתחת לפני הקרקע, הדש זה הרוב דבר שכין שהיו על פני הקרקע, ובאחיו זה ברד הרבה מכת בכורות וחושך שהיו בשמיים. להראות שבעצם המציאות של השם התגלה בכל אחד מהרבדים, בעצם מטרה שמדבר עליה הרמח"ל של בריאת העולם, שזה גילוי ייחודו יתברך, להראות איך כל העולם כולו הוא השם יתברך. מציאות השם מתגלית בכל העולם כולו. וזה בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אומר, התחילה הגאולה, הגאולה התחילה ונראית לך מבחוץ, כביכול כדבר רע, כהתפתחות לא טובה, אבל אתה צריך, כל מה שאני רוצה להראות בכל ההתפתחות הזאת, כל מה שאני רוצה להראות דרך כל המכות בסופו של דבר, זה להראות את המציאות, הגילוי, של שם השם המפורש, י' כ' ו' כ' שם החסד והרחמים שיתגלה, והשם הזה שיתגלה, הוא יגלה מציאות חדשה בעולם. מהי המציאות החדשה בעולם? וזה בעצם מה שבלבב הולך לדבר עליו בפירוש שלו על פרשת וירא. זה בעצם הגילוי הכפול שהיה במצרים. גילוי אחד זה גילוי יותר תחתון, שהוא גילוי בחינת תנועה, שמי שהיה האדריכל שלו זה היה משה רבנו. משה רבנו הוא בעצם הביא את הגילוי התחתון יותר, שהוא גילוי היציאה ממצרים. והיה עוד סוג של גילוי, שזאת הייתה המטרה האמיתית של יציאת מצרים, שהיא הכנה לגאולה עתידה, כמו שאומרים, שעתידה הגאולה האחרונה להיות כעין הגאולה הראשונה, ובעצם הזרעים של הגאולה האחרונה כבר נזרעו בגאולה הראשונה, והזרעים האלה הם זרעים של גאולה שהיא מעל עולם התנועה. מה זאת אומרת גאולה מעל עולם התנועה? הגאולה של משה הייתה גאולה להוציא את בני ישראל ממצרים, שעם ישראל יצאו מאותו מקום של תומעה, מאותו מקום של פרעו, של כישופים, של עבודה זרה. הגאולה העליונה יותר זה הגאולה של התגלות השם דווקא בתוך מצרים. זאת אומרת, יש לנו שני סוגי גאולות. גאולה אחת שעם ישראל יוצא ממצרים, זה הגאולה התחתונה יותר. יש לנו את הגאולה העליונה יותר, ששם אין תנועה. הדבר היחיד שמתגלה זה מתגלה מציאות של השם בתוך התומעה. בתוך מצרים מתגלה מציאות של אני השם. וזה הגאולה הזאת היא בעצם הכנה האמיתית, זה הזרעים של הגאולה האחרונה שאנחנו מדברים על זה הרבה, שזה בעצם הגאולה לעתיד לבוא, שיתגלה שבעצם אין לנו לאן ללכת, אין לנו לאן להגיע, אלא יתגלה שפה איפה שאנחנו נמצאים כרגע אנחנו דבוקים בהשם. זה הגילוי לעתיד לבוא של משיח, שבגללו משה רבנו סירב לקבל את התפקיד שלו. כמו שאנחנו ראינו בשיעור שעבר, שמשה רבנו לא רצה לקחת את התפקיד של המוציא של בני ישראל, כי הוא ידע את מדרגתו, שמדרגתו היא רק יש מאין, ולא עין כפי שהוא, זאת אומרת, מדרגה שהיא בחינת תנועה של עולם היש. הוא ידע שהגאולה העתידה זה גאולה של גילוי העין כפי שהוא, מציאות השם כפי שהיא, שלא על ידי תנועה, אלא על ידי מנוחה. לכן משה רבנו מלכתחיל הסרב, ולכן גם אותו דבר בקבלת התורה, גם כן, היו שתי דיברות ששמעו עם ישראל מפיו של הקדוש ברוך הוא, ושאר שמונה הדיברות שמעו מפיו של משה. שוב, יש לנו את הנקודה של גילוי השם כפי שהוא, מידת עין שמתגלה כפי שהיא, ואת שאר המידות, שמונה המידות, שזה בחינת משה, שזה איך העין מתגלה בתוך עולם היש. שאנוכי ולא יהיה לך, לא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא, ושמונה הדיברות שאחרי זה, זה מפי משה. אותו דבר לעתיד אחרי זה שנכנסו לארץ ישראל, משה רבנו הוא בעצם עושה את כל המהלך של הבאת בני ישראל אל הארץ, אבל משה רבנו לא נכנס. למה? כי הכניסה לארץ ישראל זה כבר כניסה, זה הכנה לגאולה לעתיד לבוא, שהיא גאולה שהיא לא בחינתו של משה, גאולה בחינת, גאולה, גאולת בחינת משיח, המשיח. ופה נכנס נושא נוסף, הרבה אנחנו דיברנו על נושא של דעת ואמונה. שהשיט אלפי שנין הראשונים, שישת אלפים השנה הראשונים, שהם בחינתו של משה רבנו, בחינת עולם היש ועולם החוכמה, עיקר העבודה בתקופה הזאת היא, זה עבודת הבחירה שמתבצעת על ידי הדעת. הדעת שרואה את הניגודים, הדעת שרואה את, את הפירוד, הדעת שרואה את עולם השניים, עולם הקוטביות. אז עיקר העבודה בתקופה הזאת היא על ידי הדעת. מה שאין כדי לעתיד לבוא, האור שיתגלה ביתר סט, ושוב, בלבבי פה בפרק הזה ממש מסביר שזה לא שבתקופת שישית אלפי שנין אין לנו אור של אמונה, או שבלעתיד לבוא לא יהיה לנו אור של בחירה. האורות קיימים, רק שעכשיו עיקר מה ששולט זה אור הדעת. והאמונה, האמונה הפנימית האמיתית, שהיא לא תולדה של דעת, אלא אמונה שורשית של אני מאמין שאני אחד עם הבורא, האמונה הזאת היא רק, יש התנוצצות שלה, והיא רק היא מתגלה ומסתתרת. מה שאין כן לעתיד לבוא, עיקר העבודה יהיה באמונה הזאת, ועדיין יהיו לבושים גם כן של בחירה בדעת. אז כתוב של עם ישראל, בזכות מה נגלו עם ישראל ממצרים? בזכות האמונה. ויאמן העם. בהתחלה משה רבנו לא האמין. הוא לא האמין איך בני ישראל יוכלו להאמין שהם נגלים בזמן שהם שקועים בממתת שערי תומה. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רואה לעיניים ואני רואה ללבב, ועם ישראל הם סנה בוער באש ואיננו קל, יש להם את אותה נקודה פנימית של דבקות בהשם, שאתה מבחוץ, אף על פי שאתה רואה את עבודה זרה, את אותה נקודה פנימית אתה לא מרגיש ואתה לא רואה. אז על ידי שעם ישראל הגיעו לבחינה הזאת של אמונה, של איזה אמונה? שאפילו שאנחנו מבחוץ רחוקים מאוד, מבפנים אנחנו קרובים, מבפנים אנחנו דבוקים. על ידי האמונה הזאת, ויאמן העם, בזכות האמונה הזאת נגלו מצרים. חז"ל אומרים לנו שבזכות האמונה הזאת לעתיד לבוא גם נגאל בגאולה האחרונה. וזה שוב הניצנים שמופיעים בפרשה הזאת של יציאת מצרים, פרשת וירא, ובו על העבודה, ויצעקו בני ישראל אל השם מן העבודה, על, על, על ענייני העבודה, איזה עבודה, עבודת השם שלהם, תכף ניגע בזה ונראה. אז האמונה, הנתיבות שלום כותב, שאחד הכלים העיקריים, כתוב שהעולם מתנהג מידה כנגד מידה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, וככה גם כמו שאנחנו אחד עם השני, ההתנהגות שלנו מולידה התנהגות אצל החברים שלנו חזרה אלינו, ככה גם עם הקדוש ברוך הוא, הצורה שבה אנחנו מודדים את עצמנו לפניו, ככה הקדוש ברוך הוא מודד את עצמו אלינו. כמו תמונת ראי, כן? יש פסוק שאומר, דע מה למעלה ממך. אז אומרים גדולי החסידות, אני חושב רבי בורך מבז'בוש, אומר, דע מעלה ממך, תדע שכל מה שקורה מלמעלה, זה הכל מתחיל אצלך. מה שקורה למעלה, מה למעלה, זה ממך. איך שאתה מתנהג, ככה מתנהגים איתך מלמעלה. ואם האדם, אומר נתיבות שלום, אם האדם מתנהג בצורה שהוא אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי, אני שמח בזה, אפילו שלכאורה מבחוץ זה נראה לי שזה רע, אבל אני מבטל את דעתי שאני רואה בעיניים שלי שזה רע, ואני משתמש באמונה שלי כדי להבין, להאמין שהכל קורה לטובה, ואני אחד עם הבורא, וכל מה שהבורא שולח לי זה הכל לטובה. אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם, ואף על פי שמבחוץ האדם נראה כאילו הוא רחוק, והאדם נראה כאילו לא מגיע לו, אבל כשם שאתה הסתכלת על מה שאני עושה לך, לא מבחוץ, אלא האמנת מבפנים שזה טוב, ככה אני מסתכל בחזרה עליך, ואני רואה שמבחוץ באמת אתה קצת מלוכלך מהאבונות ומכל מיני דברים, אבל אני עושה אותו דבר, אני מקלף את הבחוץ ואני מסתכל על הבפנים, ובבפנים אנחנו באמת אחד. ולכן נתיבות שלום כותב שאחד הדברים חשובים ביותר לאדם זה השמחה והביטחון. שמחה והביטחון הוא כלי, הוא לא תוצאה. הביטחון הוא כלי כדי לעורר עלינו בחזרה השפעה טובה מצד הקדוש ברוך הוא. כי אם אנחנו שמחים עם הקדוש ברוך הוא איך שהוא לא מתנהג איתנו, זאת אומרת שאנחנו מודדים לו את המידות, ואני רוצה להקריא לכם מספר מאור עיניים, משהו מאוד מאוד יפה על הפרשה. אומר ככה מאור עיניים, הוא מדבר בהתחלה על משהו שדיברנו עליו באחד השיעורים הקודמים, שאדם צריך להתאבות לתענוג אחד ויחיד, שזה התענוג האמיתי, שזה התענוג של הבורא, ולא להתענג בכל מיני תענוגות מזויפים, שזה התענוגות החיצוניים, כי זה בעצם לבוש חיצוני. ברגע שהוא לא מתייחס לחיצוני, אלא משתדל להתמקד בפנימי, זאת אומרת שכשהוא נהנה מכל דבר שהוא נהנה, הוא אומר בעצם ממה אני נהנה? אני נהנה מהניצוצות של הקדושה שתמונים בתוך המאכל או בתוך הדבר הזה שאני נהנה ממנו. כי אני מאמין שמי שיכניס בתוך הדבר הזה את ההנאה שאני כרגע מפיק ממנו, זה רק הבורא יתברך. ואז הוא אומר, אם לא, ולא להפריד חס ושלום משורשו, לקחת את התענוג כמו שרואה בעניין הגשמי, ואז הוא יקרא חס ושלום נרגן מפריד אלוף. הוא מפריד את הקדוש ברוך הוא מאותו דבר. הוא מייחס לדבר חשיבות בפני עצמו, ועל ידי זה הוא כביכול זורק את הקדוש ברוך הוא מתוכו. מה שאין כן, אם הוא לוקח דבר, הוא נהנה ממנו, והוא צריך ליהנות ממנו. אבל בזמן ההנאה הוא יגיד, ממה אני נהנה? לא, התפוח הזה הוא לא דבר בפני עצמו. התפוח הזה הוא בעצם מי שמחיה אותו כרגע זה הקדוש ברוך הוא. מישהו שלח בתוכו את הטעם המתוק הזה ואת ההנאה שאני זה, זה הכל ניצוצות של קדושה כשהקדוש ברוך הוא שלח בתוכו. ואז בעצם מה שהוא עושה הוא, כי כל הדברים מכונים בשם שכינה, דהיינו חיות השם יתברך השוכן בכל הדברים, ואם הוא עושה, אם הוא עושה הדבר כמו שעושים אנשי המונים, אז הוא מפריד חס ושלום את הבורא מהבריאה. על כן מי שבוודאי יש לו דעת, הוא יראה בכל דבר את הפנימיות שמקיים אותו, שהוא שכינה של הבורא ברוך הוא. והוא ידבק בפנימיות הזאת, ואז הוא יבוא לידי אהבה ויראה, ואז הוא ממשיך ואומר ככה. ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך. אנחנו אומרים על זה בקריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? פירוש הפשוט של זה, זה מאוד זה כסף. שאפילו אם יש לך ניסיון שקשור בכסף, שצריך אפילו לוותר על הרבה כסף, אז בכל מאודיך, בכל המאוד שיש לך. אומר פה המאור עיניים פירוש עמוק ונוסף. הוא אומר, בכל מאודיך זה בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. תהיה מודלו מאוד, במאוד מאוד. ומה זה אומר? ולהבין הדבר מהו בכל מידה ומידה. מה זה להיות מודל להשם בכל מידה ומידה שהוא שולח לי. הוא אומר, ידוע, אני אומר קצת במילים שלי, שהשם יתברך הוא אין סוף. ולכן אין לו גבול ואין לו תכלית. והעולם הזה שאנחנו מכירים זה עולם שיש לו גבול ותכלית, יש לו מידות. ואם כן, איך אפשר שהעולם יסבול את האור של הקדוש ברוך הוא שהוא אין לו גבולות? אלא שמה? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי מידותיו. והמידות נקראים משהו מדד את עצמו וצמצם את עצמו באופן שיכול העולם לסבול אותו. זאת אומרת שיש לנו עולם של גבולות, וכדי שהעולם הזה יוכל לסבול את האור שאין לו גבולות, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לצמצם את, המידות, את עצמו, וזה נקרא שהוא מדד את עצמו. זה המידות של הקדוש ברוך הוא. מדד, מידות מלשון מידה, מלשון גבול. וכל זה כפי שגזרה חוכמתו התברך, שהיא לא מושגת. אנחנו לא משיגים, אבל הוא ידע איך לצמצם את עצמו למידות מסוימות, כדי שהעולם יוכל לסבול אותו. ופעם במידה זו, ופעם במידה אחרת, כפי שגזרה חוכמתו שצריך בעת הזאת להניג את עולמו. אז הוא אומר ככה, ולכן, כל אדם, לכל אדם מישראל, הוא מודד את עצמו ומצמצם את אלוקותו יתברך, כפי כוח האדם ושכלו בזמן ההוא. לפי מה שהאדם צריך, ככה הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו אליו. פעם הוא מצטמצם אליו במידת החסד. ופעם הקדוש ברוך הוא מצטמצם אליו במידת הדין. וזה הכל שכל אלוקי שיודע איזה מידה עכשיו האדם צריך בשביל לעשות את העבודה שלו כמו נכון. והוא אומר, כי אי אפשר לאדם לקחת את אלוקותו יתברך בעת ההיא, כי אם בזאת המידה דווקא, הקדוש ברוך הוא יודע שדווקא במידה הזאת הוא צריך עכשיו להתגלות את דל האדם. ואם האדם יש לו דעת והוא מבין את המערכת הזאת, בוודאי הוא צריך לקבל את אלוקותו יתברך כפי שמדד, כמו שהקדוש ברוך הוא מדד את עצמו אליו בעת ההיא, וישמח בקבלת אלוקותו יתברך עליו, ויהיה מודלו במאוד מאוד ועובד אותו בירה ואהבה גמורה, בין שהוא מתמודד את עצמו אליו, בין שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו במידה של חסד, ובין שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו במידה של רחמים. זה בעצם מה שהתחלנו, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה הרעות על העם הזה? מה זה הדבר הנורא הזה שקרה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שמאור עיניים מפרש לנו, אומר לו, תשמע, זה הצורה שבה אני כרגע צריך להתגלות אל העולם, אל עם ישראל ואליך. אתה צריך להפעיל עכשיו את מידת האמונה, שזה גילוי אלוקי, מה שאתה רואה עכשיו שנראה לך רע, זה כמו שהייתי מתגלה בטוב, זה פשוט מידות שונות שאני מתגלה בעולם. תפקיד שלך זה לקבל באהבה ושמחה את המידות האלה, כדי להגיע למה שאמרנו, שאמר נתיבות שלום, אם אתה תקבל אותי בשמחה איך שאני לא מתגלה. ואתה תבין, אתה תבין מה שאמרתי, ויומר, וידבר אלוקים אל משה ויומר אליו, אני אדוני. אתה תדע שבתוך הדין הזה, בתוך מה שאתה רואה, זה בעצם זה, הפנימיות של זה, זה השם, שם של חסד, שם של רחמים. אז אתה מקבל אותי ככה, ככה אני אקבל אותך ככה, וככה אתה תראה איך שאני בעצם, מה שאני אעשה, זה אני אתעם ישראל, אף על פי שהם לגמרי שקועים בממתת שערי תומה, אני מקלף מהם את הכל, ואני מגלה את הנקודה הפנימית האמיתית שזורמת להם בדם, שזה שהם דבוקים כרגע בי, והם נקראים בני בחורי ישראל. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה. עכשיו ניגע קצת בלימוד של בלבבי. אז כפי שאמרנו, קודם כל בלבבי מדבר איתנו על נושא של תנועה וחוסר תנועה. הזכרנו את זה כמה פעמים בשיעורים. אני רק אזכיר משהו שבלבבי לימד בקורס של הרפואה המשלימה. נושא חשוב. ברפואה של המזרח, אנחנו, בפילוסופיה של המזרח, אנחנו רואים חמישה יסודות. עץ, אש, אדמה, מתכת ומים, שהם חמישה יסודות גשמיים, שבכל יסוד ויסוד יש לו תנועה משלו. התנועה היא לא בתוך היסודות, התנועה היא חיצונית ליסודות, היסודות הם גשמיים, ויש תנועה חיצונית אליהם שמסובבת את כולם. היא מסובבת את כל היסודות, וכל יסוד יש לו את אופי וסוג התנועה משלו. בעצם הדבר הזה נובע מכך ש המזרח תופס את המציאות כמציאות שבנויה מניגודים, מין ויאנג. כשלשיטתו של המזרח הוא טוען שהאחד, הדאו, נמצא מחוץ למערכת. יש לנו אחד בחוץ, מחוץ לעולם, והעולם הזה בנוי מסוד השניים. כל מה שאנחנו רואים בעולם הוא מורכב משניים. וכתוצאה מכך, התנועה היא נמצאת בתוך השניים. תמיד יש לנו שניים, אז יש תנועה. ההבדל הגדול בין המזרח לבין היהדות, היהדות אומרת שאיפה מתחילים השניים? יש לנו את הבורא כמו שהם מאמינים, אנחנו גם מאמינים שיש לנו את אור אין סוף, שבלבבי, אם לא היה אומר את זה, אז לא הייתי יכול להגיד את זה בעצמי, אבל מה שהם קוראים דאו, אנחנו קוראים אור אין סוף. אותה מציאות שקדמה לעולם, אותו אחד שמחוץ לעולם בכלל, שאין לו קשר לעולם. השניים נוצר כאשר האין סוף הזה, הבורא התברך, ברא את העולם, את הבריאה. השניים הם בעצם הבורא והבריאה. והתנועה היא לא תנועה פנימית בתוך העולם כמו שיש במזרח בין היין לבין היאנג. התנועה היא בין הבורא לבין הבריאה. הבסיס הפנימי של התנועה הוא בין הבורא לבריאה. זה בעצם השניים שקיימים לנו. כמובן שיש גם תנועה בתוך הבריאה, אבל יש לנו תנועה שנקראת תנועה עצמית ותנועה מקרית. תנועה עצמית היא תנועה בין הבורא לבין הבריאה, תנועה מקרית היא תנועה בתוך הבריאה עצמה. ולכן ביהדות יש לנו גם כן חמישה יסודות, חמישה אלמנטים, אבל החמישה אלמנטים האלה, הלב המרכז של כל האלמנטים זה יסוד הרוח. מימין מים, משמאל אש. אש ומים זה בעצם שני הצדדים, האין והיאנג אם נקרא לזה. באמצע הרוח. מעל הרוח יש לנו את יסוד העין, ומתחת לרוח יש לנו את יסוד האדמה. אז שוב, יש לנו אש, מים, רוח באמצע, מתחת אדמה, ומעל זה העין, שהעין הוא בעצם האחד שקיים בתוך הבריאה. מהו העין? אמרנו שהשניים שקיימים זה הבורא והבריאה. הבריאה בשורש שלה היא אחד. כפי שאנחנו אומרים שלעתיד לבוא יתגלה, שביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. מה זה שמו אחד? שמו אחד זה הבריאה שהיא אחד. רק שהבריאה הזאת שהיא אחד, אחד אמרנו הוא לא נתפס בדעת. אחד הוא תמיד עין. האחד הוא תמיד עין. כי הדעת שלנו תופסת את השניים. ומה שהדעת שלנו לא תופסת, שאנחנו קוראים לו עין, כי הוא בלתי נתפס אצלנו, זה סוד האחד. אליו אנחנו מגיעים עם האמונה. האמונה היא כלי שתופס את האחד. הדעת היא הכלי שתופס את ההתראות של האחד הזה, שנראה לעינינו, לדעת שלנו, כשניים. אז יוצא שהבריאה שאנחנו תופסים לעיניים שלנו, היסוד שלה, שנובע מההתראות שלה שהיא שניים, זה הרוח. הרוח שהיא התנועה זורמת בין הניגודים, בין השניים, התפקיד שלה היא בסופו של דבר לחבר אל העין, ואת העין לחבר עם הבורא. הבריאה שהיא עין אחד צריכה להתחבר עם הבורא שהוא אחד. ואז בעצם אנחנו ניגשים עכשיו פה להבין את השני סוגי הגאולות. כן. מה? לא, העין, אמרנו עין, תמיד זה אחד. דעת זה שניים, אמונה זה אחד. אנחנו צריכים להאמין באחד, למה? כי אנחנו אף פעם לא נוכל לתפוס את האחד, כי הדעת שלנו ראה רק שניים. אז את האחד אנחנו תופסים, את האחד שהוא עין, אנחנו תופסים עם כוח שנקרא אמונה. יש לנו שני אחדים. יש לנו אחד שזה הבורא, יש לנו אחד שזאת הבריאה. הבריאה היא בריאה אחת. לכן יש לנו עין אחד שהוא הבריאה, שזה בעצם לכל אחד ואחד, כפי שאמרנו. השורש שלו זה העין שלו. יש לנו עין, שאנחנו מקלפים את כל הקליפות של היש, של הדעת שלנו, אנחנו נשארים עם אמונה שהיא חיבור אל העין שלנו. כפי שאמרנו, התחלנו שהסוד של הגאולה, עם ישראל בזכות מה הוא נגאל? זכות האמונה, החיבור אל העין, חיבור אל עולם העין, אל האחד. יש לנו שני אחדים, חיבור אל להאמין שהבריאה היא אחד, וזה על ידי כילוף על הדעת והישארות עם נקודת העצם של האני שלנו, והאמונה שהקדוש ברוך הוא אחד. החיבור של שני האחדים האלה, ביום הוא יהיה שם אחד, ושמו אחד, אמרנו אחד ועוד אחד, זה י' כ' ו' כ' 26, אחד זה 13, אחד זה 13, ביחד זה 26. מה? משה, אמרנו, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על זה. בדיוק. משה הוא גאולה בחינת רוח, ולכן כתוב שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. זה בעצם היסוד שעליו הולך לדבר בלבבי. בלבבי הולך לדבר על שני הגאולות שאמרנו, הגאולה של משה שהיה צריך להוציא את בני ישראל ממצרים, זה גאולה של תנועה, והגאולה יותר גבוהה שהתגלתה במצרים, שהיא השורש לגאולה העתידית, שגאולה שאין בה תנועה, זה גאולה שבעצם להכיר שהקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו בתוך מצרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך התומעה, ומתגלה בעצם שאין דבר כזה תומעה. אש ומים בצדדים, באמצע רוח, מעל זה עין ומתחת אדמה. זה גם וגם. זה גם וגם. כל דבר הוא גם וגם. זה גם הרוח שבקרבנו, וזה גם מבחינת הבחירה, שזה הבחירה שלנו היא ברוח, ביסוד הרוח. כל התנועה של האישיות שלנו היא ברוח. הרוח היא התנועה. לכן כל התנועה שיש לנו, של המחשבות, של הרגשות, של הגוף, זה הכל נובע מהרוח. הרוח היא נמצאת תמיד בין שני, התנועה היא תמיד בין שני כתבים, בין ברגש, בין במחשבה ובין בגוף. היא בין שני כתבים, בין האש ובין המים. תמיד יש יסוד שעליו הדברים מתבצעים, שזה האדמה, והתכלית של הכל זה שהרוח לחבר בין הכתבים, ואז לחבר את הכתבים אל נקודת האמצע. נקודת האמצע שהיא בחינת אדם, שהיא העין שלנו, העני שלנו. החיבור אל האדם זה בעצם המפתח של חיבור עם האחד שבחוץ. אני לא יכול להתחבר עם האחד שבחוץ עד שלא התחברתי עם האחד שבפנים. חיבור שלי לאחד של בפנים דרך הרוח מביא אותי אחרי זה לחיבור של האחד שבפנים עם האחד שבחוץ. אז אמרנו שיש שתי גאולות, דיברנו על גאולה מבחינת תנועה וגאולה מבחינת חוסר תנועה, שזה הגאולה של משיח. ואז אומר ככה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. והוא מדבר אליו, ואז אומר, והעם ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. שתי סיבות שבגללם לא שמעו בני ישראל למשה. מסביר על בלבבי, אומר ככה. לא רק שבני ישראל לא שמעו, גם פרעו, משה רבנו חשש שהוא לא ישמע. מה הוא אומר? איך ישמעני פרעו ואני ערל שפתיים. זאת אומרת, גם פרעו וגם בני ישראל לא שומעים אל משה. ויהודה, יש שאלה, לכאורה לומדים מפה קל וחומר. מה, ישראל לא שמעו לי? אז קל וחומר שפרעו לא ישמע אליי. אז השאלה היא, איך יכולים להגיד את כל קל וחומר הזה? הרי על בני ישראל יש טעם למה לא הם שמעו. למה הם לא שמעו? כי היה להם קוצר רוח ועבודה קשה. אבל לפרעו שלא היה לתקוצר בעבודה קשה, אז למה הוא לא, למה לא יכל לשמוע? כדי כביכול לתת איזשהו פן של הסבר לקל וחומר הזה, למה כן הוא תופס, אז הוא אומר ככה. סיבת העדר השמיעה של בני ישראל הייתה מפני חיסרון בהתגלות הרוח. זאת אומרת, עם ישראל, כפי שאמרנו אצל בלבבי, אנחנו רואים לפעמים שמבחוץ יש לנו שבירה של הכלי. בכלי, בחלק החיצוני, בלבוש החיצוני, מתגלה ירידה. אבל אותו סוג של ירידה ברובד הפנימי של הנשמה, הוא נובע כתוצאה מאור גבוה שלא, אין לו כלי בשביל לקבל אותו, ולכן יש בכלי שבירה. ולכן הבלבבי תמיד מסתכל, כשיש שבירה בכלי, מהו האור שמתגלה, הוא מנסה להתבונן ולהביט מכביכול מאחורי הקלעים, איזה אור כרגע מתגלה שבגללו יש שבירה בכלי, ובאור אף פעם אין שבירה. האור הוא תמיד טוב, האור הוא תמיד חסד. אז הוא אומר ככה, מה זה הקוצר רוח? מבחוץ לא היה להם זמן, היה קוצר רוח. כמו שאנחנו רואים, יש הקדוש ברוך הוא נקרא אריך אנפין, ועם ישראל פה היו בקוצר רוח, אז בפשטות אנחנו מבינים שקוצר, מישהו שהוא לחוץ מאוד, אין לו זמן להאריך את הנשימה, אין לו זמן גם להתבונן, אין לו זמן לכלום. הוא קצר רוח, הוא עצבני. וכשהוא עצבני, אין לו זמן להביט בעומקם של הדברים, לעומת הקדוש ברוך הוא שהוא אריך אפיים. מה זה אריך אפיים? מישהו שיש לו אורך רוח. מה זה אורך רוח? אורך רוח שהוא סובל, הוא יכול להכיל יותר, כי הוא נמצא במצב יותר רגוע. אבל, ולכן הסיבה החיצונית, השבירה, היא הייתה שהם לא היה להם רוח, לא היה להם סבלנות. אומר בלבבי, מבחינה פנימית, מה זה הקוצר רוח? עם ישראל התחיל להאיר בהם אור, שאלה אותם מהמימד של התנועה של הרוח למימד יותר גבוה, שבו מתגלה העולם שאין בו תנועה. הקוצר רוח שמתגלה פה בעם ישראל, מדבר על קוצר רוח שנובע לא מפגם, בגוף זה מתבטא כפגם, בנפש פנימה זה בעצם נובע כתוצאה מעלייה של הנשמה. הקדוש ברוך הוא מתחיל להרים את עם ישראל לעולם שאין בו תנועה. ואז בעולם של אין התנועה יש קוצר רוח, ולכן לא יכלו לשמוע אל משה, כי משה הוא בחינת מה שאמרנו, עולם התנועה, עולם הדעת, עולם הבחירה. הגאולה שבעצם משה רבנו רוצה לגאול את עם ישראל, זה גאולה של תנועה. שעה שעם ישראל מתחיל להתרומם למדרגה יותר גבוהה, כדי לקבל אור של גאולה יותר גבוה, אז הם לא יכולים להקשיב למשה, וזה מה שמסביר פה בלבבי. הוא אומר ככה, עומק גאולתם של ישראל ממצרים, כפי שאמרנו, הוא למעלה ממדרגת הרוח. גילוי של הנשמה, שזה גוף השורש הגאולה. ולכן כתוב, הבעל הטורים כותב, מקוצר היה צריך לכתוב עם וב, אבל כתבה את זה התורה בלי וב. למה? שזה אותו גימטריה, גימטריה שזה זה תף למד, 430, לומר שסוף, בסוף 430 שנה יצאו. אז שואלים פה, מה זאת אומרת? קוצר רוח, זה מרומז במילה קוצר רוח. קוצר רוח זה סיבה, זה היעדר הסיבה לגאולה. בגלל קוצר רוח הם לא נגלו. אז איך יכול להיות שבתוך הקוצר, אז מרומז פה התקופה שבהם הם יגאלו? אני אסביר פה, כשאנחנו מבינים שבעצם הקוצר רוח הוא לא גרעון, אלא זה מרמז על מדרגה של נשמה גבוהה, לכן אנחנו מבינים למה דווקא בקוצר רוח הזה מתגלה רמז לגאולה העתידה שלהם. כי בעצם קוצר רוח הוא בעצם המצב שהנשמה שלהם מתחילה להתגלות ברמה שהיא מעל התנועה, מעל עולם התנועה, אלא ברמה יותר גבוהה של הנשמה, ברמה של היחידה, שזה הנקודה ששם אין תנועה, ולכן מתגלה בנושא הזה של קוצר רוח. ואז הוא מסביר עכשיו בלבב את גאולה בסוד התנועה וגאולה בסוד ההוויה. הוא אומר ככה, יש לנו בגאולת מצרים ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. שזה כנגד זה אנחנו שותים ארבע כוסות של יין בפסח, כל כוס יין, כנגד לשון אחרת של גאולה. וכל הגאולות האלה, והוצאתי, זה פעולה של תנועה. והצלתי תנועה, וגאלתי תנועה, ולקחתי. זה הכל פעולות של תנועה. באידך ישנה בחינה יותר עמוקה בגאולה. מה זה הבחינה הזאת? במכת בחורות כתוב, היומר משה, כה אמר השם כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. המציאות של הגאולה של האחרונה של מכת בחורות, היה שהקדוש ברוך הוא התגלה, והזכרנו את זה בשיעור שעבר, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, ולא על ידי שליח. אפשר להבין את זה שלא על ידי שרף, ואפשר להבין את זה שזה על ידי לא של מלאך, על ידי לא של שרף, ועל ידי לא של שליח, ששוב זה כנגד שלוש לבושים, שאמרנו שיש לנו שתי סוגי עבודות במציאות. יש לי עבודה של להתלבש במחשבה, יש לי עבודה של להפשיט את המחשבה. זה עבודה של חיוב ועבודה של שלילה. אותו דבר יש לי ברגש, עבודה להתלבש ברגשות, ועבודה להפשיט את הרגשות, ואותו דבר במעשים, עבודה להתלבש במעשים, ועבודה להפשיט במעשים. מה שהתגלה בגאולה האחרונה, זה עבודה על ידי לא. וזה מה שהוא אומר בסוף, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. מהקוצר רוח התחילה להתגלות הבחינה של הלא של משה. המשה זה בחינת הדעת, ועל ידי הקוצר רוח שעלו ממצב התנועה לעולם שאין בו תנועה, התגלתה עבודה שלא שמעו אל משה, שלהגיע להפשטה של הדעת של משה, כדי להגיע לבחינה של נגיעה בהתגלות של השם שהיא מעבר לדעת ומעבר לתנועה. ולכן הוא אומר, יש לנו שתי סוגי גאולה, גאולה אחת בסוד יציאה, ואז אם יש יציאה אז צריך שליח להוציא אותם, כי אם אנחנו, יש עולם של תנועה, אז בעולם של תנועה אנחנו צריכים מדיאטורס כאלה, זה מין מתווכים, שכשיש לנו להגיע ממקום מסוים למקום מסוים, אז הרבה פעמים אנחנו צריכים להשתמש בשליח, השליח יכול להיות הרגליים, השליח יכול להיות אוטו, השליח יכול להיות רכבת, מטוס, השליח יכול להיות ספר, השליח יכול להיות מדריך, מורה, לא משנה. אבל יש לנו שליחים שעוזרים לנו להגיע ממקום למקום. אבל כשמתגלה גאולה, שהיא מעבר לתנועה, אז לא צריך שליח. כי מה מתגלה? מתגלה, השם מתגלה בתוך התומעה, אז אין לי לאן לצאת, אז אין, אני לא צריך מישהו שיקח אותי החוצה. ולכן מתבטלת כביכול השליחות של משה. ולכן משה לא מופיע בהגדה של פסח. משה לא מופיע בהגדה של פסח. שימו לב, אף על פי זה לכאורה צריך להיות קושיה גדולה. כל הגדה של פסח, על מה אנחנו מדברים? על יציאת מצרים. ומי הוציא אותה ממצרים? משה רבנו. מה זה בא להראות לנו? ושוב זה הולך איתנו, כפי שאמרנו, ביציאת מצרים, בקבלת התורה, בכניסה לארץ ישראל. יש לנו את השליח שמוציא אותנו, אבל השליח שהוא בחינת יש מאין, הוא בסופו של דבר צריך להביא את עם ישראל למדרגה יותר גבוהה, שהיא גילוי העין שמעבר ליש. ושמה אין שליחות, אין משה, לכן אנחנו לא אומרים את השם שלו בהגדה, ולכן בעצם מה שמתגלה לנו פה, שהתכלית הסופית זה להגיע לעבודה, לעולם שהוא מעל העבודה, מעל העבדות, ועולם שהוא מעל התנועה, אני לא צריך לצאת לשום מקום, ועולם שהוא מעל השליח, מעל השליחות, וזה מה שבלבבי מדבר בספר ח', בחלק ח', שאנחנו היום נמצאים בשיט אלפי שנין, שזה עולם העבודה, עולם הדת, עולם הבחירה. ובשיט אלפי שנין אנחנו צריכים את השליח. אנחנו צריכים ששליח שבא על ידי תורה, השליח זה המצוות, השליח זה צדיקים. אבל באור של העתיד לבוא שכבר מתגלה בעולם, זה אור שאומר שאני כבר לא צריך שליחים, אני לא צריך צדיקים, אני לא צריך מלאכים. הוא מסביר את זה במחלוקת שיש בחז"ל, האם להגיד את התפילה של מכניסי רחמים, הכניסו תפילתנו לפני בעל הרחמים. יש מחלוקת אם אנחנו רוצים. יש תפילה כזאת שאנחנו אומרים אותה בימים הנוראים, שאנחנו מתפללים למלאכים, שיכניסו את התפילות שלנו אצל הקדוש ברוך הוא. אז יש שיטות שאומרות, מה פתאום אנחנו מתפללים, אסור להתפלל לכוחות שהם לא הקדוש ברוך הוא, צריך להתפלל בקדוש ברוך הוא ולא למלאכים, אסור להתפלל. זה כמו שאסור לדרוש אל המתים, אף על פי שכל הצדיקים במיטתם קרויים חיים, אבל אסור להתפלל למתים שיעשו לנו, כי זה נקרא דרישה אל המתים, אתה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז יש כאלה שאומרים שגם למלאכים אסור להתפלל, יש מחלוקת. אז בלבבי מדבר שכל המחלוקת הזאת היא בעצם השורש שלה בעבודה של עכשיו, של שיט אלפי שנין, לעומת העבודה של העתיד לבוא. בעבודה של עכשיו של שיט אלפי שנין, אנחנו צריכים את המתווכים. אנחנו צריכים את הצדיקים שיעזרו לנו, אנחנו צריכים את הרב, אנחנו צריכים את המלאכים שיעזרו לנו להכניס את התפילות שלנו. אבל לעתיד לבוא אנחנו נראה שהכל היה חלום. מה היה חלום? זה איך שחשבנו שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה הכל היה חלום, כי הוא היה בתוכנו, בתוך המחשבות שלנו, בתוך הגוף שלנו, בתוך הכל. אנחנו לא פשוט, היה לנו חלום שאנחנו פה לבד, אבל בעצם הוא היה בתוכנו. ולכן לעתיד לבוא, כשהתגלה הדבר הזה, אנחנו לא צריכים אף אחד, אנחנו צריכים רק לפתוח את העיניים ולראות שאנחנו אחד עם הבורא. אז בעצם בהכרה הזאת מתבטלת השליחות של משה, ולכן עם ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. וגדר החילוק, שזה בעצם שני הגאולות, אחד זה גאולה בסוד התנועה, וזה אחד גאולה בסוד ההוויה שהוא למעלה מן התנועה. כידוע, עיקר הגאולה של ישראל במצרים הייתה בסוד הטיפי קרי שיצאו מהאדם הראשון והתפזרו בגלות. חז"ל מספרים לנו שהאדם הראשון, טיפי קרי שיצאו מהאדם הראשון, התפזרו בגלות, והתפקיד של עם ישראל שיצאו לגלות, יצאו למצרים, כדי להעלות את כל הניצוצות של הקדושה מאותם טיפות שיצאו מהאדם הראשון. וזה היה בעצם סוד הגאולה, שהצליחו, שהעלו, חיברו את כל הטיפות האלה חזרה עם המקור שלהם. תודה רבה. עבדוך עמים, השתחוו לך לאומים. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה טיפי קרי? חז"ל אומרים לנו, הזרע יורק כחץ, כלומר בסוד הרוח, סוד התנועה. הנקבה היא כנגד נפש, הזכר הוא כנגד רוח, כשיש לנו את ההשתלשלות של הספירות. לכן צורת ההשפעה בין זכר לנקבה זה בחינה של יורק כחץ, בחינת רוח, תנועה. ובפשטות הוא אומר, הטיפין שיצאו מהאדם הראשון התפזרו בין האומות, והתיקון שלהם זה קיבוץ וחזרה, הניצוצות האלה הם מקורן, וזה אמת, הוא כותב. אבל תמון בדברים עומק נוסף. התיקון של אסיפת הטיפין האלה שהתפזרו, הוא לא רק לאסוף אותם למקור הקדושה, אלא שכל הפיזור של הטיפין היה בסוד התנועה. כפי שאמרנו, העולם הזה זה עולם של תנועה, עולם של שיט אלפי שנים. תנועה שמרחקת, שהם התפזרו לארבע קצוות הארץ, והתיקון הוא לא רק לאסוף אותם חזרה, הוא לבטל את סיבת ההתפזרות שלהם. זאת אומרת, להעלות ולחבר אותם עם עולם שהוא מעל התנועה. מה זה אותו עולם של מעל התנועה? העולם של מעל התנועה זה אותו עולם של אחד. כשיש לנו שתיים, אז יש תנועה. כשיש אחד, סליחה, אז אין תנועה. והחיבור עם אותו עולם פנימי של אחד, שבלבבי דיבר עליו, אני לא זוכר אם פה, אבל דיבר עליו שם בסדנה הזאת של הרפואה המשלימה, הוא אמר שבפשטות החיבור של האדם עם העולם של אחד, עם עולם העין הפנימי שלו, הוא על ידי שהאדם מתבונן בהרגשה שהוא קיים. הרגשה יחידה שהיא אחדותית ורצופה לאורך כל החיים של האדם, שאין בה תנועה, במחשבות יש תנועה. כל הזמן, הסוד של המחשבה זה תנועה, זה כעוף הפורח באוויר. כל הזמן היא מתרוצצת. ברגשות יש תנועה. במעשים ודאי שיש תנועה, אדם כל הזמן מתנועה. הנקודה היחידה שאין בה תנועה, זה ההרגשה שאני קיים. אותה הרגשה שמלווה אותי כבר כך וכך 20 ומשהו שנה, 30 ומשהו שנה, זה אותה הרגשה שאני קיים, שהיא לא השתנתה כשהייתי בן 4 וכשאני בן 30 ומשהו. אותה הרגשה של קיום שהיא נקודה אחדותית בתוך האדם. הנקודה של האחדות הזאת, שהיא בחינת, אותו בחינה של עין באדם, היא אותה בחינה של עולם שהוא מעל התנועה. הוא אומר ככה, עומק התיקון הוא לכלול את כוח היורק החץ, שזה סוד החיבור בין הגבר לבין האישה, שהוא כוח התנועה, לכלול אותו באותו עולם של אחדות. שכל הטעם שצריך את הכוח הזה, שנקרא יורק החץ, שזה הכוח של חיבור בין זכר לנקבה, הוא מחמת שיש פה זכר ונקבה, שהם שניים. וממילא צריך העתקה, צריך תנועה מהזכר לנקבה, כדי שיהיה חיבור, שהיא נשאת על ידי כוח התנועה. מה שאין כן בסוד האחדות בין הזכר לנקבה, שזה סוד העין. סוד העין, אמרנו, אחד, זה תמיד הולך עם העין, שזה אותו עולם שאין לי בו דעת, ולכן הוא נקרא עין. זה העולם שלית שמאלה בהי עתיקה. בעולם הזה אין שמאל וימין. אם יש אחד, אז אין שמאל ימין, אין שני צדדים. ואם אין שני צדדים, אז לא צריך תנועה כדי לחבר בין הצדדים. הרי שלא נצטרך את העתקה, וממילא אין תנועה. וזה בעצם סוד הגאולה של מצרים, שהוא מבאר שזה סוד הגאולה של לכנס חזרה את כל הטיפין של אדם הראשון שנתפזרו לכל העולם. אז זה לא רק להחזיר את כל הטיפין למרכז, שזה עדיין תנועה, שזה הגאולה התחתונה, להחזיר, זה סוד הגאולה של תנועה, להחזיר את הטיפין למקור הקדושה, אלא המהלך הפנימי של הגאולה זה למצוא בכלל את אותו עולם ששם לא צריך תנועה, כי שם יש אחד. וזה הגאולה של קוצר רוח, גאולה של אחדות, של קודם נסירה של אדם וחווה, שאז הם היו אחד. שהאדם וחווה לפני שהם נבראו הרי ישות אחת, ואז הקדוש ברוך הוא ניסר אותם באמצע והפך אותם לשניים. אז קודם הנסירה הזאת הם היו מציאות של אחד, מציאות שהיא מעל תנועה. וזה עומק גילוי פנימיות הנשמה, בחינת היחידה שבנפש, זו דרכו שבלבבי, כל הלימוד שלו, זה מצד היחידה שבנפש, ששם לא צריך השפעה. כל הנושא שאנחנו שיש לנו בעולם של השפעה, שהזכר משפיע על הנקבה, יש נותן ומקבל, כל העולם הזה של נותן ומקבל, זה הכל מצד שיש שניים, יש נותן ויש מקבל. אבל ברגע שנגענו, שהצלחנו לגעת בעולם של היחידה שבנפש, ששם אין בכלל חיסרון, אם אין חיסרון, אז אין נותן ואין מקבל. נגענו בעולם של דבקות ללא תנועה. שזה בעצם גם כן דבקות, ברגע שאני נוגע בעולם הזה, אז גם, זה בעצם גם אני אז מבטל את התנועה ביני לבין הבורא, אני מבריך שהבורא הוא הנותן ואני המקבל. ברגע שאני נוגע בעולם של אחדות, שהוא שם עולם שהוא מעבר תנועה שנותן ומקבל, אז גם אני מבטל את המרחק והתנועה שיש ביני לבינו, ואני מגלה שגם בעצם אני והבורא בעצם שנינו אחד, עולם ללא תנועה. וזה בעצם הלשון החמישית של הגאולה, שהיא לא נכללת בתוך הארבע לשונות התחתונות, הרי זה כוסו של אליהו. ארבע הכוסות הראשונות, כתוב שצריך לתת לה, אפילו אני, שאין לו מה לשתות, אז הגאולתם של ישראל הייתה על ידי צדקה, שרואים אותו, אני לא יודע אם זה כתוב פה, כן? הבעל הטורים כותב, זה אני בישראל, לא יפחתו לו מארבעה כוסות. ארבעה כוסות שהם כנגד ארבעה לשונות של גאולה התחתונים. אז אסור לפחות, כל אני בישראל צריך לתת לו את ארבעה כוסות האלה בגדר צדקה. ומהות הגאולה היא בסוד נתינת העשיר לעני. שוב, השפעת הזכר לנקבה נותן למקבל. לכן דווקא בארבע כוסות האלה, אז כתוב שצריך לתת לעני. מה שאין כן, בכוס החמישית, היא כבר כוס של, היא לא כוס של ארבע לשונות של גאולה, היא נקראת כוס של אליהו הנביא. היא הכוס של הגאולה לעתיד לבוא, שהיא הכוס של הבחינה של גאולה שהיא מעל כוח התנועה, גאולה של סוד האחד, ושם זה גאולה שלא של אני ועשיר נותן ומקבל, לכן זה לא כוס של צדקה שנותנים לעני, זה כוס שמגלה לנו את ההבטי, ההבטי זה בעצם הכניסה בסופו של דבר הסופית לארץ ישראל, שארץ ישראל זה מדרגה רוחנית, מדרגה רוחנית של חיבור שלם עם הקדוש ברוך הוא שלא בגדר תנועה. וזה... זה בעצם הסיבה שהכוס של אליהו בעצם לא שותים אותה בכלל, אלא הכוס של אליהו זה כוס שמוזגים אותה לתוך הכוס, ובסוף מוזגים את הכוס חזרה אל תוך הבקבוק. למה? שוב לרמז שאנחנו אין פה, אנחנו מעל הנותן והמקבל, אין פה משפיע ומקבל. זה גילוי שמבשר את הגאולה, שברור שהיין הוא לא ניתן, אין נתינה, אלא היין נשאר עדיין בידי הנותן. אין הבדל בין הנותן לבין המקבל. על נקודת הסירוב דיברנו בפעם שעברה, אז לא נחזור על זה עוד פעם, וגם על נקודת העבודה. ומה שאני רוצה לסיים איתו זה בחינה, זה דבר ששאלתי את בלבבי אחרי השיעור שעבר, אנחנו נפגשים אותו בימי שישי, ואני שאלתי אותו, אנחנו אומרים כל הזמן שלעתיד לבוא יתגלה לנו אותו עולם של אחדות, שכרגע אנחנו נמצאים, עיקר העבודה שלנו זה בעולם של לבושים, בסוד הדעת והבחירה, ויש לנו חיוב לעשות את רצון השם בלבושים דווקא, אף על פי שאנחנו מבינים שבעצם בסופו של דבר הכל אחד, ואנחנו אחד עם הבורא, ואין לנו לאן להתקרב, אבל עדיין יש לנו חיוב להתקרב אליו, כי ככה אנחנו נמצאים כרגע בתוך בריאה שהיא נראית רחוקה, שיש לה התראות שאנחנו רחוקים, אנחנו נמצאים בתוך חלום, והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתוך החלום הזה לעשות את כל הפעולות שהוא ציווה אותנו כדי להתקרב אליו. אף על פי שלעתיד לבוא, החלום הזה יתגלה כחלום, ואנחנו נראה שבעצם כל הזמן היינו קרובים עליו ולא היה לנו לאן להתקרב. זה בעצם מה שהוא אומר, שאנחנו, יגעת ומצאת תאמין. למה צריך להאמין אחרי שיגעת ומצאת? כי גם אחרי שיצאת ויגעת ומצאת, מה מצאת? מצאת שאתה כרגע צריך להתקרב אל מישהו שאתה כבר קרוב אליו. אתה צריך כרגע להתחבר עם מישהו שאתה כבר מחובר אליו. אתה צריך להתקרב אל מישהו שאתה יחד איתו. אז זה אף פעם לא יסתדר בשכל, ולכן גם אחרי שיגעת ומצאת, אתה חייב להמשיך להאמין, כי זה אף פעם לא מסתדר בשכל. אתה תמיד צריך להמשיך לעבוד מצד האמונה, לא מצד הידיעה. והאמונה היא מה? שהקדוש ברוך הוא גם רחוק וגם קרוב ביחד. מבחוץ הוא רחוק ולכן אני צריך להתקרב אליו, ומבפנים הוא קרוב. אז שאלתי את בלבב, אם לעתיד לבוא אני אתגלה האור של שאנחנו אחד עם הבורא, או אז אמרתי, אם לעתיד לבוא, אתה כתוב בספרים שלעתיד לבוא יתגלה אור לעתיד לבוא שבו אנחנו נראה שאנחנו אחד עם הבורא, ואז יתבטלו כל המצוות, כשתכלית המצוות זה להתקרב אליו, יגיעו ימים אשר אין לי בהם חפץ, אומר בלבבי, זה ימים שכבר לא יהיה רצון, כי כל הרצון נובע מחסר, וברגע שאני אחד עם הבורא אז אין לי חיסרון בכלל. אז אמרתי, זה כל זה מסתדר לפי המן דאמר, יש לנו שתי שיטות. יש לנו מן דאמר אחד, זאת אומרת סברה אחת שאומרת שהמצוות בטלות לעתיד לבוא. ויש לנו סברה אחת, מן דאמר, שאומר שהמצוות לא בטלות לעתיד לבוא. ועדיין יהיה מצוות גם כשיבוא המשיח. אז שאלתי אותו, אז סדר, כל מה שאתה אומר זה מסתדר עם מי שאומר שהמצוות בטלות לעתיד לבוא. אבל עם מי שאומר שהמצוות לא בטלות לעתיד לבוא. זאת אומרת שעדיין תהיה עבודה להתקרב אליו, אף על פי ש... תהיה הכרה שאנחנו אחד איתו, אז... יפה מאוד. אז זה מה שהוא אמר. הוא אמר, תראה, בעצם שניהם מדברים, כמו שהתחלנו בהרצאה, היום אנחנו נמצאים במצב שעיקר האור שאנחנו טובלים בו זה האור של הלבוש, האור של החלום, שאנחנו רחוקים, ועיקר העבודה שלנו היא בחלום, בריחוק להתקרב אליו. בפנימיות מתנוצץ לנו כבר אור שאפשר רק לעשות אותו בעבודה של הנפש, להרגיש שאני אחד עם הבורא. לעתיד לבוא, עיקר העבודה תהיה באותו אור של פנימיות שבנפש, שאני אחד עם הבורא, אבל עדיין יהיה לבוש חיצוני, ששם, שהוא יהיה לבוש הרבה יותר קרן ממה שיש היום, אבל עדיין יהיה לבוש חיצוני, ששם יהיה איזושהי בחינה של ריחוק מהבורא. ולכן עדיין בלבוש החיצוני הזה תהיה איזושהי עבודה של להתקרב. אבל כל ההבדל יהיה באחוזי האור, אחוזי העבודה. ולכן מי שאומר שהמצוות לא בטלות לעתיד לבוא, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על הקליפה החיצונית שעדיין תישאר גם אז. מי שמדבר שהמצוות בטלות לעתיד לבוא, על מה הוא מדבר? על הבחינה הפנימית שאז תתגלה במלוא הורה ובמלוא הדרה. ובעצם הוא אומר, זה הסוד שהיום יש לנו פנימיות ולבוש. זה בעצם עולם של שניים. איך זה ייראה לעתיד לבוא סוד האחד, אנחנו לא מבינים. את האחד אנחנו לא מבינים. אמרנו שכל האחד זה אמונה. אז אנחנו מנסים עכשיו בשכל שלנו להבין איך זה ייראה לעתיד לבוא שיתגלה סוד האחד, איך יהיה אחד בין הפנימיות לבין הלבושים. את זה אנחנו לא יכולים בשכל לקלוט. וזה מה שהוא אומר פה בסוף, הוא אומר, כמו שבגאולה הראשונה הייתה בחינה של גאולה בסוד משה וגאולה שהיא למעלה ממשה, שזה בעצם מה שהשם התגלה בתוך מצרים, כך בסוד הגאולה עתידה בביאת משיח צדקנו, תהיה גם גאולה בסוד העצמיות, שזה התגלות של אני השם, וידעו מצרים כי אני השם, התגלות של האחדות של הבורא, וגם תהיה בגאולה האחרונה גאולה בסוד הלבושים. זאת אומרת, עדיין יהיה לנו גם בגאולה האחרונה את סוד הלבושים, רק שביציאת מצרים הראשונה היה לנו יותר לבושים ופחות אני השם, בגאולה האחרונה תהיה לנו יותר התגלות של אני השם, אבל עדיין תהיה התנוצצות גם חיצונית של גאולת הלבושים. אלא שבסוד גאולת מצרים, אור הגאולה של עצמיות היה רק בבחינה של אור שמסתלק ועדיין לא בשלמות. זאת אומרת, זה מה שאנחנו אומרים שהיום, יש לנו את האור של אני השם, אבל זה אור שהוא לא עצמי עדיין, הוא אור שנכנס ומסתלק. כידוע שלאחר ליל התקדש החג, אחרי שאנחנו מקדשים את החג, האור פקע והם חזרו רק לגאולת משה. ולאחר מכן הוא חזר עוד פעם במתן תורה והסתלק שוב, זה אותו אור של עצמיות השם. מה שאין כן בסוד גאולת המשיח, שהיא בסוד עד כי יבוא שילו, שזה משה הוא גואל ראשון וגואל אחרון, הרי שהגאולה תישאר עדיין בבחינה של שתי הגאולות. ולעתיד לבוא, הגילוי הפנימי של העצמו, של אני השם, של האחדות, יהיה בקביעות. וגאולתו של משה בבחינת משיח תהיה בסוד התלבשות. יהיה לבוש חיצוני של גאולת משה. ואז תוקבע בנפש האדם הגאולה שלא על ידי מלאך ולא לא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו, בעצמו שלמעלה מכבודו, וזה כבר נושא להרצאה אחרת, אני חושב שזה חלק וב של בלבבי, להבין מה ההבדל בין כבודו של הבורא לעצמו של הבורא. בעזרת השם נשאיר את זה אולי שיעורים הבאים. זהו, שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושנזכה גם לגאולת משה שאנחנו עכשיו צריכים לה, וגם נזכה להעיר בעזרת השם את הגאולה של העתיד לבוא, גאולת העצמי של המשיח. יש, אם, דיברנו קצת על התנועה באלמנטים, אני רק אזכיר את הסוף של זה, שזה גם כן חשוב מאוד. היסוד של התנועה, כך אמר בלבבי, תנועה זה תמיד בין גילוי להיעלם. התנועה היא תמיד בין שני ניגודים, כששני הניגודים הכי שורשיים בבריאה זה גילוי והיעלם. לכן התנועה, השורש של התנועה, השורש של הרוח, התחיל איפה? בהיעדר, בעין, שהקדוש ברוך הוא העלים את עצמו כביכול, ואז נוצר לנו מציאות של עין שקדם לעולם, שורש ההיעדר. אז יש לנו בעצם שני סוגי תנועה. יש לנו תנועה מהבורא אל העין של הבריאה, יש לנו תנועה מהעין של הבריאה אל היש של הבריאה. שוב, גילוי והיעדר. יש לנו בבריאה עצמה גילוי והיעדר, בין העין של הבריאה ליש של הבריאה. יש לנו דבר שהוא נמצא, הוא יכול לא להיות נמצא. אז בין ההופעה שלו לחוסר הופעה שלו, בין החיים למוות שלו, יש תנועה. זו התנועה השורשית של הבריאה. וזו תנועה שהיא נקראת תנועה מקרית, כי היא בתוך הבריאה עצמה. מה שאין כן תנועה בין שורש הבריאה, שזה העין, לבורא, שהשורש של זה הוא מאיפה, בסוד שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, צמצם את עצמו. הצמצום של הבורא הוליד את הבריאה, את העין של הבריאה, את העדר, וממנה את היש. התנועה הזאת בין הבורא לבין הבריאה, זה התנועה השורשית, התנועה המקורית, השורש העצמי של הרוח של התנועה. אז הסביר בלבבי שהדרך של ישראל לעומת הדרך של הגויים, הגויים שמאמינים שהאחד נמצא מחוץ לבריאה, והבריאה הסוד שלה הוא שניים, הדרך היחידה שלהם להתחבר אל הבורא היא על ידי שלילה. כל העבודה במזרח זה על ידי שלילת האני ושלילת העולם. זה איך אני מדומם במדיטציה את הגוף, מדומם את הרגשות ומדומם את המחשבות, ואז אני יוצא מהעולם ואני נוגע בעין, אני נוגע באחד. לכן כל החיבור שלהם אל האחד הוא על ידי יציאה מהעולם. מה שאין כן עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כביכול גילה את האחד שלו בתוך העולם. הוא בעצם ברא עולם שהוא אחד, שמתראה כשניים. ולכן בתוך העולם יש מציאות של אחד שאני יכול להתחבר אליה. איך? הגילוי של האחד בתוך העולם, בחינתו של יעקב אבינו, זה התורה. התורה היא בעצם סולם שהקדוש ברוך הוא, האחד, הוריד מהאחד שבחוץ, אל האחד שבפנים, שזה הבריאה. התורה היא בעצם הכלי שלנו להידבק בצורה חיובית אל האחד שנמצא בתוך העולם. לכן התורה מצד אחד יש בה מהלך של תנועה, של פעולה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות דבר חיובי, זאת אומרת פעולות חיוביות, לא רק שליליות, כמו שאמרנו אצלהם. אלא הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות פעולה שהיא חיובית, כי אני נמצא בתוך עולם שיש לו התראות של שניים, ולתוך העולם של השניים הקדוש ברוך הוא שלח את התורה, שהיא הדרך שלי להתחבר עם האחד של הבריאה. איך? על ידי פעולות. אז יש לנו את הצד של הפעולה שבתורה, אבל התורה כשלעצמה היא נובעת ממקום שאין בו תנועה, מהבורא, מהאחד. איפה המקום שאין בו תנועה בתוך התורה? המקום שאין בו תנועה בתוך התורה זה בעצם המהות הפנימית של התורה, שכתוב שהתורה נבראה לפני העולם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. התורה היא בעצם התוכנית של העולם. ולכן לא שהתורה מורה לי מה לעשות, ברובד החיצוני אני רואה את זה שהתורה מורה לי מה לעשות, ולכן התורה היא סוג של תנועה, של פעולה. ברובד הפנימי לא שהיא מורה לי מה לעשות, התורה מורה לי מה זה העולם. התורה מראה לי תבנית נחה, כי היא התבנית של האחד. היא באה ממה האחד שבבחוץ, היא מראה לי מהו האחד שלו בפנים, ולכן התורה לא אומרת לי מה לעשות. התורה אומרת לי מהו העולם, מהו האחד. על ידי זה שאני מבין מה זה האחד, אני יודע מה לעשות כדי להתחבר אליו. ולכן התורה יש לה מצד אחד שורש של פעולה, כי היא מצווה אותי לפעולה, אבל בפנימיות שלה היא כביכול תבנית של מנוחה, שהיא הבסיס של העולם, והחיבור שלי לתורה הוא החיבור אל האחד שנח. זה בעצם ההסבר בעומק של הלב של התנועה. זהו, שנזכה להתנענע ושלא להתנענע, בעזרת השם.